שלום לכולם, פורים שמח. אפשר להגיד פורים יותר שמח מכל שנה, כי ברוך השם אנחנו עכשיו מעבירים, מקליטים את השיעור הזה בזמן בעיצומו של מבצע שאגת הארי, מבצע לחיסול האיום האיראני. ומה נגיד, יש, אין הרבה פעמים שיש התלכדות, הייתי אומר ממש גלויה, בין מה שאנחנו רואים בדברי הנביאים ובדברי חז"ל לבין המציאות הממשית. תמיד יש התלכדות, רק שזה דורש עומק. הרבה פעמים אנחנו צריכים להבין את הדברים מעבר לרמת הפשט ולדייק בפסוקים ולמצוא לפעמים רעיונות מאוד מאוד שדורשים הפשטה. עכשיו גם פה אנחנו יודעים, כשנדבר על זה, המהלך הזה של מגילת אסתר, כן, אני קראתי לשיעור הזה מבצע שאגת הארי, פורים מכה בשנית. בסדר, אנחנו נימד עכשיו מגילת אסתר ועד חג פורים, ודאי שהדברים הם עברו 2300 שנים, 2500 שנים, אז יש כאן בוודאי דברים שצריך לעשות התאמה. אבל הפעם אמרה לי מישהי הקדוש ברוך הוא שכח שזה צריך להיות באסתר. נכון, תמיד רגילים להגיד שבמגילה, מגילת אסתר, שהכל ככה נעשה בצורה שקשה לראות פה את ההשגחה האלוקית. טוב, גם עדיין אנחנו נמצאים באסתר, תכף נדבר על זה, אנחנו לא, אין לנו עדיין נבואה גלויה, ועדיין לא בית המקדש ירד מהשמיים, אבל יחסית הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, ננסח את זה בשפה ככה, פתיחות של פורים, שיחק אותה, עשה פה את חג פורים אחד לאחד, שאפשר לראות את יד השם פועלת במציאות. לא רק עכשיו ברמה שאנחנו נחמים פה שוב מול איזה צורר פרסי, כן, וגם שם החשברוש ואמן, ועכשיו אנחנו מול איראן שנמצאת בפרס. אגב, זוכרים ש... למרות שמה שמניע כמובן שם את העיקר המאבק עכשיו של איראן נגדנו זה האסלאם השיעי, אבל מבחינה גנטית צריך לדעת שהעם הפרסי הוא תוצר די ישיר של העם הפרסי מלפני 2500 שנה. זאת אומרת, איראן היום זה מדינה של 90 מיליון איש, ויש שם המון מיעוטים, קורטים וכאלה, אבל הכוח השולט שם, האתניות הפרסית מבחינה גנטית היא באמת המשך של אותו עם. אז יש לנו באמת מציאות כזו שמתלכדת, גם אותה עם מלפני 2300 שנים, וגם אותו חבל ארץ, וגם אותה כוונה. והמאבק הזה פה והישועה שאנחנו רואים מול עינינו, אז זה לא רק אמור ברמה הטכנית, אלא אפשר לראות במגילת אסתר את התהליכים הרוחניים והנפשיים שעברו על היהודים אז, ומתוך כך יצרו את המהפך, שהדברים האלה מקבלים באמת אחד לאחד בדור שלנו, אשרינו שזכינו. באמת כאן עם כל שם אנחנו רגילים תמיד ככה להיות צינים ולהגיד לא תמיד אפשר להיות וזה, עכשיו רואים ממש מול העיניים, ברוך השם, וכל אחד ואחד מאיתנו יספר את זה לדורות, כמו שמדיוק כתבו לי לדורות, מגילת אסתר, איך הייתה את התשועה בימים ההם, בזמן הזה. אז כאמור, אנחנו נמצאים, מתמודדים שוב מול מלכות פרס. אגב, אני אוסיף פה עוד דבר, בשביל להקשר, המהר"ל מפראג, יש לו ספר עם ביאור על מגילת אסתר, ספר מאוד מאוד חשוב, אור חדש, ככה הוא נקרא, ושם הוא מדבר, שזה מופיע הרבה פעמים גם עם הביאור שלו לחג החנוכה בספר נר מצווה. אז בשני הספרים האלה, נר מצווה ואור חדש, הוא מביא ביאור על ארבעת המלכויות. כן, כידוע יש לנו בנביא דניאל, הוא מתאר שיש ארבעה מלכויות שילחמו בעם ישראל, שזה בבל, פרס, יוון ורומי, שכל אחת היא מאפיינת כוח אחר שעם ישראל נכנס לתוכו, לא ניכנס עכשיו בדיוק. אבל בגדול, מלכות פרס, הוא מציין שם המהר"ל ש... ישמעאל הצטרפו לפרס. זה דבר מעניין. זאת אומרת, יש משהו בתרבות הפרסית העתיקה, פלוס השילוב עם התרבות המוסלמית השיעית, שיצר את המפלצת הזו שעם ישראל צריך להתמודד איתה ב-40 ומשהו שנים האחרונות, וזה לא במקרה. אני רק זורק פה שוב קראת כיוון, זה לא הנושא של השיעור, אבל המלכות פרס היא בתוך ארבעת המלכויות מייצגת את המאבק נגד הגוף של עם ישראל, זאת אומרת הרצון להשמיד את באופן פיזי את עם ישראל, כן, בניגוד ליוון למשל שזה יותר מאבק תרבותי, שם זה משהו, כן, בבל, זה יותר איזה, בבל זה סוג של כאילו גאווה, איזה ניסיון לעליונות על עם ישראל, כן, להשפיל את עם ישראל, ורומי, כן, זה המלכות הרביעית שהיא כוללת את הכל, פרס הם להשמיד את הגוף היהודי, כן, כמו בימי פורים, וגם עכשיו, העם, כן, השלטון האייטולות, הוא אומר, איננו משהו נגד הדת היהודית, כן, הם אפילו נותנים ליהודים ששרדו שם באיראן, אז זה סוג של התנהלות דתית, יש לנו משהו נגד הציונות, יש לנו משהו נגד הפיזיות של עם ישראל שחוזר לארצו באופן לאומי, מכל מקום, ועל זה מצטרף גם הצד הישמעילי, התרבות המוסלמית השיעית, שזה מאפיין, זה למה דניאל לא אומר את זה בארבעת המלכויות, כי ישמעאל, לא נעים להגיד, הם אפילו לא שווים להיות בארבעת המלכויות, הם כאלה נספחים על הדרך, אבל בגדול הכוח הישמעילי זה הפרא אדם, זה הפרעות שהיא משתלבת יחד עם הרצון הפרסי הזה להשמיד ולהרוג, לאבד את כל היהודים, אז כאמור יוצא לנו פה העגל הזה שאנחנו מתמודדים איתו, והמגילה מתחילה ויהי בימי אחשוורוש, חזל דורשים, המילה ויהי מלשון המילה וי, לשון צער, כמו ויהי בימי שפוט השופטים. הזמן הסיפור של מגילת אסתר, שחג פורים מופיע בהיסטוריה של עם ישראל, זה בתקופה אפלה בהיסטוריה של עם ישראל, שבמובנים מסוימים היא מקבילה גם לדורותינו, רק שהבדל ששם זה בתוך הגלות, ופה אנחנו נמצאים ככה כבר בתחילת הגאולה, אבל יש פה איזה נקודות ממשק מאוד דומות. חזל מתארים שמה היה הרקע היסטורי למגילת אסתר, לא סתם עכשיו פתאום בפרס איזה ג'נוסייד על הביעות היהודי, אלא היה כאן משהו עמוק יותר. בגדול, כמה שנים לפני זה, היה את חורבן בית המקדש הראשון, אני לא רוצה להיכנס פה בדיוק עכשיו לתיארוך כדי לא לעלות, אבל היה את חורבן בית המקדש הראשון על ידי בבל, מלכות בבל הגלתה את עם ישראל לבבל, ושם, תוך כדי זה שעם ישראל נמצא בבבל, היה החלפת שלטון, פרס כבשה את בבל, בסדר? כורש מלך פרס כבש את האימפריה הבבלית, ואז כורש נתן רשות ליהודים, הצהרת כורש, לשוב לארץ ישראל, ומתוך כל לא יודע, 1.5 מיליון, 2 מיליון יהודים שהיו שם, רק כמה עשרות אלפים נענו לקריאה, בראשותו של מנהיג בשם זרובבל, מנהיג יהודי בשם זרובבל, שהם עלו פה לארץ ישראל, והתחילו לשקם, ניסו לשקם את בניין בית המקדש, וגם ניסו את חומות ירושלים, אבל זה לא הצליח להם. היה שם בעיות מאוד קשות, גם מבחינה רוחנית, כן, האלה שעלו זרובבל, זה היו ככה דלת העם, אלה שלא היה למה להפסיד, כל העשירים, תלמידי החכמים, כל האליטה נשארה שם בפרס, אז אותם אלה שעלו זרובבל, הם התבוללו פה עם נשים נוכריות, וחילינו שבתות, והיה כאן מאוד לא פשוט, וגם, בעיקר, מהצד החיצוני, היו אויבים צרי יהודה ובנימין, כל מיני איזה פלסטינאים שהשתלטו פה בארץ ישראל, שהם נאבקו נגד זרובבל, לא נתנו לו לבנות בית המקדש, וחלק מהמאבק שלהם, כך אומרים חזל, הם שלחו כתב סיתנה על יושבי ירושלים, שלחו איזה כתב על שנה למלך פרס שהתחלף בינתיים, פורש נפל, ואז על אחשוורוש, שוב, אנחנו בדיוק התיאום ההיסטורי, בדיוק מזה אחשוורוש, יש על זה דיונים ארוכים, יש כאלה טוענים שזה המלך החשטסטרה, שהוא זה שניסה גם לפלוש ליוון, ונעצר שם על ידי היוונים, כן, עם 300 הספרטנים, אחרי זה קרב סלאמיס, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל מכל מקום, חזל שמים על המלך החשוורוש, שהוא זה שעצר את בניין בית המקדש, זאת אומרת, המשתה שפותח שם את מגילת אסתר, שהחשברוש מביא את כלי בית המקדש, כלים מכלים שונים, כן, שאנחנו קוראים את זה במגילה של לאות, זה מתאר את המציאות העגומה שעם ישראל נמצא, שוב, די דומה למקביל למצב שלנו היום, שעם ישראל כבר חזר לארצו, התחיל כאן איזה בניין, כן, אנחנו נמצאים כמובן במצב הרבה יותר מתקדם, אז היו שם איזה כמה עשרות אלפים, היום ברוך השם המדינה כבר פורחת, אבל שוב, עדיין המהלך עוד לא הושלם, עדיין בית המקדש לא נבנה, ועכשיו יש איזה כוחות שמנסים למנוע את הבניין המלא של עם ישראל, את האידיאל של עם ישראל לחיות פה בארץ ישראל עם מעמד מוסרי, ערכי, אמוני, מה שאנחנו מכנים בית המקדש, ולכן אומרת הגמר מסכת מגילה, והיא בימי אחשוורוש, בימים ההם כשבט המלך. מה זה כשבט המלך? הוא אמר כן, אומרים חז"ל, שאמר אחשוורוש לעצמו, בלשצר חשב וטעה, אנא חשידה ולא טעינה, על קיצור, עושים שם איזה חישוב, שאחשוורוש אמר, בלשצר, זה היה איזה מלך בבלי, הוא טעה שעם ישראל, מתי ישוב לארצו, ולכן הוא עשה איזה משתה, אומר אחשוורוש, אני לא טועה, אני עושה איזה חישוב, שהוא עושה שם איזה חישוב, שעם ישראל לא ישוב יותר לארצו, כן, כי הנביא ירמיהו התנבא, אחרי 70 שנה פקוד, הפקוד אתכם נאום השם, ואומר, חשברוש, עברו 70 שנה והם לא נפקדו, בסדר, לא ניכנס לטעות שלו, ובכל מקום, אז הוא אמר, אני אעשה עכשיו משתה גדול, אומר, אפיק מנה ידבי מקדשה והשתמש בו, הוא התיישב, אומר חזל, כיסאו של שלמה, והוציא את כלי בית המקדש והשתמש בו, שוב, הרעיון הכללי זה להגיד, שהיה פה במלכות החשברוש, היה איזו עמדה שזהו, הרעיון הזה של עם ישראל פה בארץ ישראל עם בית מקדש, זה לא יהיה. ומה שעכשיו הולך לשלוט בעולם זה התרבות הפרסית. זה העולם, הכפר הגלובלי הפרסי, המלא חומר, המלא גוף, כן, זה עניינו של פרס, כמו שאמרנו, הגופניות, הסגידה לצדדים הנמוכים והגסים של החיים, זה מה ששולט בעולם. וככה פותח את המגילה, זה המצב. העולם נשלט בידי התרבות החשברושית, העולם נשלט בידי העולם החומרי, יש איזה ניסיון כזה של כמה יהודים לשוב ולחדש ימינו כקדם, אבל מה, הם טיפה בים. והשיא הוא שלא רק, אתה מבין, העולם החיצוני, גם בתוך עם ישראל עצמו, כן, אומרת גם בסוף מגילה, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, כן, מישהו בעל המבט הפנימי, שאלו אותו, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו אדום כליה, שונאיהם של ישראל זה בלשון סגי נאור, זה היהודים. למה הגזרה הגזרה? אמר להם, מפני שנענו מסעודתו של אותו רשע. בסדר? יש כאן מצב, אתם מבינים, לא רק איזה קריסה של העולם החיצוני, שעם ישראל נראה כל המהלך הזה של שיבת ציון, והקמת המדינה, והרעיון הזה של עם ישראל בארצו, עם הולך ותקוע, גם בתוך עם ישראל פנימה יש יאוש, משתתפים בסעודתו של אותו רשע, ובהמשך גם קוראים ומשתחווים לאמן, המציאות הזו גם, חז"ל מתארים, אנשים השתתפו בסעודת של אותו רשע, באותה עמדה שאנחנו מכירים הרבה מאוד יהודים, לצערנו, שגם היום, הם אומרים, תראה, התרבות העולמית היא שולטת את אחשוורוש, אין אפשרות לנצח אותה. האידיאל הזה, לחזור לארץ ישראל, להקים פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, מה שאומרים, להקים פה איזה אידיאל, דתי, לאומי, של עולם אחר, זה חזון רחוק שלא יתממש. בינתיים אנחנו, מה שנקרא, משתתפים בסעודת של אותו רשע, זה לא ילך התהליך הזה, אנחנו, לא יודע, או יורדים בארץ, או מסרבים פקודה, או מלאים במרירות על כל הזהות היהודית שלנו, כל אחד בזווית שלו, והם קוראים ומשתחווים למען, זה לא פשוט, אתה מבין, אם לא לכרוע ולא להשתחוות לשלטון החשברושי, לא להשתתף בסעודת של אותו רשע. חז"ל מתארים שבית מרדכי, שתכף נדבר עליו, הוא ניסה, מרדכי כביטוי למישהו שניסה למנוע את ההשתתפות של היהודים בסעודה של החשברוש, שכל עניינו להשפיל את עם ישראל ואת בית המקדש, ואמרו לו, מה אתה רוצה? זה היה פה משהו מתוחכם, התרבות הפרסית הייתה תרבות גלובלית כזו, לעשות כרצון איש ואיש דורשים חז"ל, המשתה היה קשר, אומרים היהודים למרדכי, מה אתה הורס לנו את החגיגה, תן לנו ליהנות, בסדר, כל אחד מוצא בסוף, אנחנו נשארים יהודים, אנחנו אפילו נשארים דתיים, אבל הכל בצורה מאוד מאוד כזו, תחת השלטון של אחשוורוש, החלום הזה לתקן את העולם, לשנות את המציאות מהיסוד, זה לא נמצא אצלנו, אנחנו מתכננים להמשיך לחיות חיים חומרניים, גסים, שמה שמנהל אותם זה הצדדים הנמוכים של החיים, ובסדר, יש לנו גם טקס דתי שנותן לנו קצת חוויה דתית, או איזו תחושה שנקבל אולי שכר בעולם הבא, אז אני כן מאמין באלוקים, אבל הכל ברמה מאוד מאוד רופסת ושמאבדת את האידיאל של עם ישראל, זה המצב שבו מתחילה מגילה, זה המצב גם שעם ישראל נמצא, היה נמצא בדור שלנו, של שוב חזרנו לארצנו, אבל כידוע עם אין סוף סיבוכים ובעיות, והרבה מאוד אנשים קוראים ומשתחווים לאמן, נופלים מול התרבות ושוכחים האידיאל הגדול של עם ישראל, ובתוך כל קריסת המערכות הללו, אתם מבינים, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן שימי בן קיש, איש ימיני. בתוך כל המפולת הזאת, מבינים, יש תמיד כוחות בעם ישראל שהם לא קוראים ולא משתחווים. איש יהודי, יהודי מלשון הודעה, מודה על האמת. כוחות שמבינים שיש פה משהו גדול יותר. לפעמים זה מגיע באופן הכרתי, לפעמים זה מגיע באופן אינטואיטיבי. כן? איש יהודי, היה בשביל אמרה, בן שימי, בן קיש, איש ימיני. מה זה ימיני? דורשים חזל, משבט בנימין. שבט בנימין, זה שבט שלא קרה ולא השתחווה לעשיו, כי בזמן שיעקב והבנים שלו נפגשו עם עשיו בפרשת וישלח, כולם קראו והשתחוו לעשיו, חוץ בנימין שהוא עוד לא נולד. כתוב, חזל רוצים להגיד פה, יש תמיד איזה כוח שהוא לא נופל. עכשיו אני לא מתבייש להגיד את זה. לי ברור לחלוטין שראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, יש שם ניצוץ של מרדכי היהודי. שוב, לא באופן הכרתי, לא... הדברים מתגלגלים בתקופה שלנו, בדור של הגאולה, לא בצורה תמיד הכרתית. זה דברים שהם פנימיים, זרמים, זרמי נפש, שאדם מוצא את עצמו, לב מלאכים ביד השם, אדם מוצא את עצמו בעמדה, שהוא מושיע את עם ישראל באותו דור. זה אגב תפקיד של בנימין, גם שאול היה משבט בנימין. זה כאילו מנהיגים שמגיעים לשעה, זה עוד לא המלכות המלאה, זה עוד לא זרע בית דוד, אבל יש כאן איזה מישהו, לי ברור לחלוטין, שבנימין נתניהו לא פרסונלית, אלא כבתור משהו מייצג, יש עליו השגחה אלוקית. רואים פה את ההתנגדות האדירה שיש לאיש הזה, שוב, אלה שמתנגדים לו, הם לא יודע אפילו איך להגדיר את המילים. אדם, יש כמובן תמיד ביקורת באופן אישי, ותמיד אין אדם מושלם, וודאי שגם בהנהגה, וצריך להיות לשנות דברים, ולא כל דבר קדוש, אבל ההתנגדות, מה שאנחנו רואים בתרבות שלנו, שיש איזה סוג של אובססיה חילונית לקבוצה מאוד קטנה, נדבר על זה, קבוצה חסרת חשיבות, אבל היא עושה רע, שזה שהיא מתנגדת לראש הממשלה, לא עוד פעם, כי הם מזהים הקבוצה הזו, שהאיש הזה, ומה שהוא מייצג, כל הכוחות שעומדים מאחוריו, מה שנקרא המחנה הלאומי והמחנה האמוני, זה המחנות שהיום מתייצבים מאחורי הדמות הזו, הדמות הזו ומה שהיא מייצגת, היא מאיימת על החלום שלהם לכרוע ולהשתחוות לאמן, מאיים על החלום שלהם להשתתף בסודתו של אותו רשע. יצא לי פה ושם להיפגש עם החבורת הזויים הללו, שמשך שנים, שנים, רק לחשוב, אם הם היו חס ושלום, תקנים פה במגילה, היו מצליחים לגרום באמת שבעם ישראל יעזוב את הכיוון הזה, וילך לכיוון של בריחה ופחדנות, ואתה רואה את האנשים האלה, שהם טועים לאורך כל הדרך, כל הדרך, הם מצליחים כל הזמן להשתתף בסופו של אותו רשע, להתחנף לאומות העולם, לוותר, ומלאי שנאה כלפי כל מה שמריח, זהות יהודית ולאומית, ואנשים אלה כל הזמן טועים, כל הזמן טועים, אבל באותו רגע, דמין שיש את הזה, מרדכי אומר להם, מה אתם עושים? אתם משתתפים בסודת הדרשה, אנחנו לא קוראים ולמשתחווים, חייבים לשמור על הזהות היהודית, על הזהות הלאומית, על ביטחון העם היהודי לטווח ארוך, ואנשים אלה לא מבינים כלום, ומזלזלים בזה, וסונים, וגם חזם מתארים, שהיה שנאה אדירה, ואמרו למרדכי יהודי, אתה מסכן פה את כל היהודים, אתה פה לא משתתף בסודה, לא משתחווה לאמן, תראה מה הולך פה. ויש, עוד פעם, ההיסטוריה חוזרת פה במשמעות מאוד מאוד מדויקת. לי, מתחיל, ברור, יש השגחה אלוקית על ראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרך שהוא מוביל את עם ישראל. רואים את זה. זה משהו שהוא לא טבעי. ההתנגדות האדירה מבחוץ ומבפנים, ותראו איך, לאן עם ישראל מגיע עם ההנהגה מהסוג הזה. הגיע לדברים שלא שיערו מבותינו. מדינה שהופכת להיות אימפריה, אימפריה בכל המובנים. אימפריה בינלאומית, גם כלכלית, גם ביטחונית, ובעיקר זה תהליך שעוד ילך ויתברר בהמשך. גם אם הוא עצמו, נתניהו, אנשים שיחד איתו, הם לא, מה שנקרא, הם לא באופן הכרתי עכשיו נמצאים שם, אבל לשם אנחנו מובילים. נצח ישראל, להנהגה שמובילה את נצח ישראל בתוך כל המצוקות הללו. כל מקום אני חוזר, מדוע נתחייבו עם ישראל כליה? כי הם השתתפו בסרטו של אותו רשע, ובתוך זה עומד מרדכי ויחד עם אסתר, כן, הזווית הגברית והזווית הנשית, תרצו השכל והרגש, שני הצדדים שמשלימים את האדם, שהם הולכים להיאבק בתוך הרשע הזה, שהולך וסוגר פה על היהודים. וכאן אני רוצה שנבין, זה כן להכניס פה את הדברים. אנחנו רגילים לקרוא את המגילה, מגילת אסתר, לקרוא חצי שעה, מה שנקרא, ויאללה, הולכים לעשות שמח. מבחינה היסטורית, הסיפור הזה של מגילת אסתר היה, נראה, בין 9 ל-13 שנים. עכשיו, בוא נלך על זה שזה 13 שנה. במשך 13 שנה, מבינים, יש פה תהליך שבמבט ראשון נראה שהוא הולך וסוגר על היהודים. אין, אמן מפיל פור, מזה המילה פורים. פור הוא הגורל. יש איזו תחושה כזו, שהמציאות כולה הולכת בצורה דטרמיניסטית, בצורה כזו גורל, גורל עיוור, ללא כוונה, ללא אלוהים, אין שם אלוקים, נמצא מגילה, שהיא הולכת וסוגרת על היהודים. נחתם בטבעת המלך, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. טבעת, שום טבעיות. יש פה איזה טבעת חנק שהולכת וסוגרת אותך. הסיפור הזה פה עם איראן, שאלנו, זה דבר שילמד להיסטוריה. מדובר כאן במדינה, שמאז כן, שם משטר האיתולות, ש-47 שנים, 47 שנים, משנת 79 למניינם, עד עכשיו 2026, מנסה, כל עניינה זה להשמיד את ישראל. זה מדינה, כמו שאמרנו, עם עשרות מיליוני אנשים, עשירה בנפט. מדינה שיש לה גם את האויבים שלה, אתם יודעים, באיראן במשך שנים נלחמו, בעיראק הפסידו במלחמה, אבל הם הצליחו להשתקם, אחרי שעיראק נפלה, אז הם, להפך, הם קיבלו יותר כוח. נלחמים שם בכל המירויות, יש שם את המאבקים על הנפט ועל עמדת שליטה בעולם המוסלמי, עם משטר האיתולות נכנס לסוג של אובססיה חולנית שתלמד בהיסטוריה, שהם צריכים להשמיד את ישראל. זה מלכות פרס, להשמיד את הגוף הישראלי. למה? עוד פעם יסבירו, כי הישראל היא השליח של השטן הגדול של ארצות הברית, והיא השטן הקטן. מבחינה שהוא הגיונית, אין כאן, יש גבול של 2,000 קילומטר, מרחק של 2,000 קילומטר בין הגבול של מדינת ישראל לבין איראן. מה שנקרא, מדינה קטנה, מה עשינו לכם? להפך, אם היו רוצים, היה יכול לקבל את בעיות עם מים לאיראנים, ומיליון דברים שעד ישראל יכלה לעזור להם. אבל הם משהו, החליטו שהם צריכים להשיב את היהודים, ועל זה הם נופלים. זה משהו שפשוט רואים את יד השם בסיפור הזה. מדינה שהיא ברמה בינלאומית, זאת אומרת, 90 מיליון איש, והיא קורסת, כי כל המשאבים הכלכליים והלאומיים שלה הופנו להשמיד את מדינת ישראל, ומדינת ישראל עכשיו גם, אומרים את זה, מכה בפטיש, או גם מחסלים להם את הראש, זה ברמות האלה, זה גם משהו שלא היה, אני חושב, בהיסטוריה של מדינת ישראל. מדינת ישראל מצליחה להוריד מנהיג של מדינה, לא איזה מחבל שנרגיש ראש ארגון טרור. וכמובן, כל הפרוקסים שלהם, שנים, הם מכינים את זה, קסם סולימני, ניסית באש, יחנוק את היהודים, החמאס, החיזבאללה, החות'ים, מכל מקום הזה. טוב, ראינו, הם באמת יצרו נזק. אבל בתוך כל, אתם מבינים, בתהליך הזה של עשרות שנים שמתחילים להשמיד את היהודים, ובתהליך הזה של מגילת אסתר, של שנים, ש עובדים אנשים כמו מרדכי ואסתר, ולא קוראים ולא משתחווים, מחזיקים עמדה, וגם במשך שנים מכינים את הקרקע בשביל יום הפקודה, בשביל הרגע הזה. חזל מתארים שמרדכי הוא לא סתם היה יושב בשער המלך. מרדכי הוא חזל, הוא היה בו מועצת המלך אחשוורוש, הוא היה שר צבא בתוך בסוף הצבא של אחשוורוש, בפועל מה היה, חזל רוצים לתאר שמרדכי עשה פה פעולה אקטיבית, תבינים, במשך שנים, הוא בנה פה רשת של סוכנות וסוכני מוסד, שאסתר היא סוכנת המוסד המרכזית, שנכנסת שם לחצר המלך, ובעיקר, מה שחזל מתארים, שמודחה הקים מערכת חינוך לשנות ולשקם את התודעה של עם ישראל. אותו עם ישראל, שבתחילת המגילה המשתתף בסורה של אותו רשע, והכל נראה אבוד וייאוש, מרדכי בונה בתי מדרש, תלמודי תורה, חזם בתארים, שהתחיל ללמד אותם מחדש, מה הייעוד של עם ישראל, לשוב לארץ ישראל, להקים את בית המקדש, להקריב שם את קורבן העומר, וכן עוד ועוד דברים, תהליך ארוך, דברים, אנשי חזון, אנשים שחלקם עושים את זה במודע, חלקם פחות במודע, אבל הם מתאינים את עם ישראל, מגיעים לרגע, ואז, שימו לב מה קורה, אמן, משמיד, כן, יוצא את הפקודה, ועכשיו הגיע הזמן לפעול, והיום אומר מרדכי להשיב אל אסתר, כן, שאסתר, הוא אומר לאסתר, את צריכה להיכנס לבית המלך, ואסתר מהססת, אומרת, אני אכנס, המלך לא קרא אליי, אומר אסתר, אומר מרדכי, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרש תחרישי בעת הזו, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, את ובית אביך תעובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. המילים אחרש תחרישי, הטעמים שאנחנו קוראים במגילה, זה טעמים שנקראים מונח זרקה. מונח זה כאילו הכל נמוך, ואז כמנוחה, ואז זרקה, הכל כזה מוזרק כלפי מעלה, אם אחרש תחרישי, כן, יש פה איזה עלייה בסולם, ויש לרב קוק ספר נפלא שנקרא ריש מילין, ששם הוא דורש את המשמעות הרוחנית גם של האותיות וגם של הטעמים. הוא אומר, מה זה מונח זרקה? הוא אומר, מונח, אני קורא, מתאר את מגרמת המנוחה, המכשרת אסיפת כוח אדיר לעת בו רואות פעולה. מנוחה, שוב, זה העמדה הזו של הרבה שנים, שאדם כביכול במנוחה, כן, עוד אין את המאבק, עוד אין את המלחמה, אבל אוגרים כוח. זה זרקה, זרקה זה משום מזרק, גרז התגלות היצירה בתכונה מוזרקת. כן, מזרק זה גליל, נכון, שדוחסים לתוכו נוזל, דוחסים, 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 עד שמגיע רגע, שמזריקים אותו. אז מה עכשיו אומר מרדכי? לזה התכוננו כל החיים. כל מהלך החיים שלנו מנוקז אל הרגע הזה. במשך עשרות שנים, במדינת ישראל, מכינים את הרגע הזה. הרבה מאוד אנשים שחלקם לא נדע אף פעם את שמם, חיכו לרגע הזה. לבוא ולהפיל את אמן הרשע, לבוא ולהציל את העם היהודי. שוב, בתוך האנשים שמיואשים, יש את הכוחות שבונים את הדברים בסתר, זה מגילת אסתר, שוב, זה, מה זה הכוונה בסתר? שוב, אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא יורד לנו מהשמיים באופן גלוי, כמו בזמן שבית קדש היה קיים. אנחנו קמים כל בוקר ושומעים חדשות. 40 שנה אנחנו שומעים חדשות, שהם הולכים להשמיד אותנו, והם מתחמשים, וכל יום מופיע איזה נסרלה, או איזה מטורף אחר, ומתלהם שם, אנחנו נהרוג אתכם, נעשה לכם שעון להשמדת ישראל, אנחנו, זה אתם קורי, עכביש, זה, ואנחנו רואים איך טבעת החנק מתעדקת עלינו, מתעדקת, זה הולך ונסגר, ושוב, יש כאלה שעד השם להתמודד עם זה, זה להדחיק, להגיד, לא, צריך לעשות איתם שלום, צריך לוותר, ומפתחים שנאה כלפי כל המרדכיים והסתרים שמנסים להכין ליום פקודה, ויש כאלה שהתפללו לניצחון של קבל האריס בבחירות האחרונות, דרמת הפסיכוזה שיש לה, לא יודע איך לקרוא לקבוצה הזו, הקפלניסטים, האנשים ש שונאי עמם ושונאי עצמם ברוב ודביל, רוצים שינצחו, רק תמיינו מה היה קורה, אם לא היה לנו עכשיו את טראמפ כנשיא ארצות הברית. זה רואים את האנשים האלה ואתה אומר כאילו, כמה אתם יכולים לטעות, הכל אתם טועים, אפילו במזג אוויר שאתם מתרים מה הולך להיות, אפילו בכלכלה, תמיד כמו שאתם אומרים קורה הפוך, השגחה האלוקית מובילה וממשיכים. אז האנשים האלה מיואשים, אבל מה עושים בינתיים, מרדכי ואסתר? הם מכינים את הקרקע, בסדר? הם בונים את המציאות לקראת יום הפקודה, גם ברמה החינוכית וגם ברמה המעשית. רץ סוגריים, יש כאורים, לא, תדע לך, כל הקפלניסטים, הם הטייסים, הם סוכני המוסד. לא נכון, לא נכון. פעם זה היה, פעם זה. היום אלה שנמצאים בפועל בשטח זה אנשים נאמנים לעמם. זה לא הסרבני פקודה ולא זה הפנסיונרים שמקבלים את התקציב על מה שפעם הם היו עוד ציונים. ועכשיו הם מנסים במודע ושלא במודע להרוס את מדינת ישראל, ומנסים לגייס שהאלה שפועלים בפועל הם איתם, הם לא איתם. הם אנשים אחרים, שוב, איפה אני יודע את זה, לא אגיד לכם שעברתי שם על כל סוכני מוסד, אבל פה ושם מכיר אנשים שעובדים בכוחות הביטחון, ושאלתי אותם, תגידו, מה באמת כולם שרף פקודה וזה? שטויות, שטויות. רוב הציבור שמשרת היום בפועל את עם ישראל, זה אנשים אמנים, פטריוטים. בסדר, יש להם לפעמים ביקורת זו אחרת, הם בתפיסת עולם שלא לא תמיד מתואמת עם כל, אבל הם לא נמצאים בעמדה הזו של הייאוש ושל הרפיסות. זה החתך של הציבור הישראלי, זה היום מה שנמצא בתוך מערכות הביטחון, לא לדבר על מערכות הביטחון הגלויות, הצבא שבכלל שם, אנחנו רואים את זה שם, זה לא סוד, מי נמצא בראש החץ של, של כל הכוחות שמניעים. בכל מקום, זה המרדכי ואסתר, ומגיע הרגע שאומר מרדכי, עכשיו הגיע הזמן להזריק, עכשיו הגיע הזמן לצאת, ואז תראו מה אומרת אסתר. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים משושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותי יצום, כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. רושים חזל, מה זה כאשר עבדתי, עבדתי? עבדתי בעולם הזה, עבדתי בעולם הבא. צריך לדעת. הדמויות הללו, המרדכיים והסתרים, שבמשך שנים הכינו פה את הקרקע לקראת האימות הבלתי נמנע, הם משלמים על זה מחיר. משלמים על זה מחיר. גם מחיר, כולנו יודעים על הנשמות העיקרות שאימדנו בשנים הללו, זה אנחנו יודעים, ויש גם הרבה מאוד נשמות שהלכו לאיבוד, שאנחנו אפילו לא יודעים את השמות שלה. אנשים שבשך עשרות שנים הכינו כאמור את התשתיות למלחמה הזו, הם נפטרו מהעולם או שעברו למקומות אחרים בחיים, ואנחנו לא יודעים את זה. וכמובן, יש גם את האובדן, יש הרבה אובדנים בחיים. זה שבן אדם, כמו שדיברתי קודם, על ראש הממשלה והאנשים שאיתו, שצריכים במשך שנים לאבד את כבודם ואת חיי המשפחה שלהם, בגלל השנאה והניסיון להפיל אותם, מי ישלם על זה? תמיד, מי הולך להחזיר להם את השנים האלה של כל ההשמצות והניסיון להפיל וכל הקטנוניות? מי הולך להחזיר את זה? בעולם הזה זה גם לא יוחזר. ולפעמים גם לא בעולם הבא. החז"ל אומרים מרדכי, שהוא היה מראשי הסנהדרין, זאת אומרת, היה דמות עם במעמד רוחני גבוה, אז אחרי מגילת אסתר הוא ירד ממעלתו. אומרים את זה שהוא היה בחמש, בהתחלה הוא היה ברמה, במספר ארבע בסנהדרין, ואחרי זה הוא ירד למספר חמש. אומרים חז"ל ללמדך, שכל העוסק בצורכי ציבור יורד ממעלתו. זאת אומרת, יש מחיר בלתי נמנע שהאדם משלם בשביל להציל את עם ישראל. לא רק בגוף, גם בנפש, זה מה שאומרת אסתר, עבדתי בעולם הזה, עבדתי בעולם הבא, אני גם הולכת לבית המוכניות שלי, אני הולכת לגור עם המלך הזה, שימשיך לאנוס אותי עד סוף חיי. זה אחרי אנחנו מתענים תענית אסתר, גם אחרי שהייתה ישועה גדולה, אסתר נשארה שם. ואף על פי כן, עושים את מה שצריך לעשות. אנשים האלה כמובן יקבלו את שכרם, שאומרים עבדתי בעולם הזה, עבדתי בעולם הבא, כמובן שיש מדרגה עוד יותר גדולה, מהעולם הבא של המציאות הנפשית. כן, יש עולם הזה, שזה ממש הכאב הגופני, עולם הבא זה כאילו הכאב הנפשי, כמובן, כל מי שפעל אימל יבוא ויתון שכרו, כל אחד, כל נשמה שפעלה למען עם ישראל, יקבל את חלקו בסוף. אבל הרעיון הוא שאומרים, חז"ל, יש מחירים, שהאנשים האלה שמקימים פה את הדור הבא של עם ישראל, הם משלמים. ואגב, גם את החינוכית, אנשי החינוך שבנו פה שנים את הדור הזה, שילך וילחם ובכל, הם, שוב, זה הדברים שלא תמיד מקבלים עליהם הכרה, מורים ומורות והורים ומחנכים, שכל אחד זרע את הזרעים שלו, גם בתוך תרבות אפלה שזלזלה כל הזמן במסורת ובלאומיות ובכל מקום, ולפעמים גם עוד פעם משלמים מחיר, בנים שהולכים לכיוונים שהם לא תמיד נכונים, ועד עכשיו הם לא מבינים לגמרי מה קורה פה, וסדר. אז זורים בדימה ברינה יקצרו, אנחנו זורים זרעים, אם זה מה שמגילת אסתר מחנכת לדורות, כתבו לי לדורות, ככה פועלים בעם ישראל תמיד, לכן המגילה הזו, ימי הפורים, לא עתידים להתבטא לעולם, כן? לא יסוף מזרם, כי בכל דור ודור, תמיד, יש חגים שזה אירוע כזה, שהוא גם יש לו השלכה לדורות, אבל יש איזה הערה כזו שהיא מאוד חד פעמית. מגילת אסתר, בספור פורים, זה באסתר, זה משהו ש... לא רואים את הדברים שיש נבואה, כי אנחנו אחרי תקופת הנבואה, זה התקופה שמקבילה לתקופה שלנו, שהכל זה נראה כלפי חוץ, משתאות ותחכים ופוליטיקות וקטנוניות, ובתוך כל זה, אתם יודעים, בתוך כל זה, מופיע שם השם, בדמויות מהסוג שדיברנו. ואז אנחנו ממשיכים, אנחנו פה רק נוגעים בכמה נקודות, ויאמר לה המלך, כן, שאסתר נכנסת, וזהו, מתחילים לפעול, ויאמר לה אסתר המלכה, מה בקשתך את חצי המלכות וינתן לך? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך ואמן אל המשתה אשר עשיתי לו. שואלים חזל שאלה, מה תנו רבנן, מה ראתה אסתר שזימנה את המן? מה הקטע? יש לך עכשיו, הנה, קיבל פה את ההזדמנות, יאללה, תנסי להפיל את המן, מה זה לבוא מחר אל המשתה, מה זה כל ההתפתלויות האלה? רבי אלעזר אומר, תמנים פחים תמנה לו, זה היה איזה חלק מהמלכודת. רבי מאיר אומר, כדי שלא ייטול עצה ואימרות. רבי יהודה אומר, כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית, כן? זה היה חלק מהסוואה של אסתר, להראות שהיא בעצם היא מרדכי. רבי נחמיה אומר הפוך, כדי שלא אמרו ישראל, אחות יש לנו בבית המלך, ויסיחו דעתה מן הרחמים. להפך, היא רצתה כאילו לשנר ליהודים, שתיזהרו, אני אפילו הולכת עם המן, אז לכו תתפללו יותר. כי את זה עשו פה, סוכנת מוסד, הפוך על הפוך על הפוך. רבי יוסי אומר, כדי שיהיה מצוי לה בכל עת, ואז, זה הסיום, אומרת הגמרא, אשכח רב על רב, רב הבא רבו על אליהו, אמר לי, כמן חזי אסתר ועבדה אחי? פגש רב הבא רבו, אחד אמרו את אליהו הנביא, ושאל אותו, כמו בי באמת עשתה אסתר, כל הדעות האלה, תראו איזו תשובה מופלאה, שהיא צריכה להיזכר לדורות, אמר אליהו הנביא, אמר לי, כי כולו תנאי וכי כולו אמורי, כולם צודקים. כאשר הולכים להילחם על נצח ישראל, בתחבולות עשה לך מלחמה. זה מגיע מפה ומגיע מפה ומגיע מכאן ומגיע משם. אין סוף. אמרנו, זה דברים שחלק מן הסתם אנחנו נדע בהמשך, חלק לעולם לא נדע. איך הקדוש ברוך הוא הוביל פה את הכוחות, דרך אין סוף פיתולים ודרכים, אל הרגע הזה. בסדר? זה נעשה בכל מיני צורות, וכולם, כי כולו תנאי וכי כולו אמורי. ואז ממשיכה המגילה ואומרת, כן, בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר זיכרונו דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. אומרת הגמרא במסכת מגילה, מה זה נדדה שנת המלך? אמר רבי תנחום, נדדה שנת מלכו של עולם. רבנן אמרי, נדדו עליונים, נדדו תחתונים. המאבק הזה של עם ישראל זה לא משהו נקודתי. כל העולם כולו תמיד מצנוע פה. ההשלכות, אנחנו יכולים כבר עכשיו לראות את זה, ההשלכות של המאבק של עם ישראל, של מדינת ישראל כיום בציר הרשע, זה משהו שיש לו, משנה את המציאות הגלובלית. בפועל אנחנו רואים את זה מול העיניים. ולא לדבר על ההשלכות היותר עמוקות, שזה ההשלכות התרבותיות והרוחניות, שוב, שזה דברים שפחות מדידים, אבל לשם זה הולך. עם ישראל הולך ומסתמן בעולם כדמות, העם שמניג את כוחות הטוב בעולם. עומד, לא קורה ולא משתחווה. שוב, וזה מגיע, הוא כמו בתוך עם ישראל פנימה, יש את הסונים לכוחות שמובילים, אז גם העולם כולו, כל האנטישמיות, סונים עכשיו את עם ישראל שהם רואים אולם. זה ההסבר העמוק לעולם הפנימה. פסיכי שאנחנו רואים מול עינינו, שאנשים במקום לכרוע ברך לעם ישראל שמציל אותנו מהאסלאם הרדיקלי, אנשים מפחדים מזה, שמופיע גודל במציאות ואתה לא כזה, אז יש לך שתי אפשרויות, או באמת להודות על האמת ולשוב בתשובה, או עוד יותר להתבצר בתוך העמדה שלך, כי זה מאיים עליך, ועכשיו לפתח שנאה כלפי התופעה הזו, וזה העונש של הרשעים. רשעים אומרים חז"ל, בחייהם קרויים מתים. בחייהם הם יורשים גיהנום. מה זה למות? מה זה גיהנום? שהולך ומתברר לך שכל החיים שלך זה טעות אחת גדולה. כל עולם הערכים המעוות והמבולבל, הפרוגרסיבי, כל מיני מילים עכשיו להכניס פה, שחושב שמה שמניע את המציאות זה רק הצדדים החומריים הגסים, ולכן אתה עכשיו מטשטש בין גדול וקטן, ונלחם נגד כל משהו ערכי, נגד כל משהו מבטא זהות לאומית, ומשהו מבטא זהות אמונית, ומוצא את עצמך קורת ברית עם שונא האדם, וחושב שאתה נאור וצדיק, כל זה מה שנקרא in your face, אתה רואה מולך איך הכל מתרוטט, זה מה שה... כל התרבות הפרוגרסיבית רואה את עם ישראל והיא מתחרפנת. וזה גם בתוך עם ישראל, אותם הדמויות שקרו והשתחוו לתרבות הפרוגרסיבית, רואים את ההצלחה והם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, אל תדאגו, זה דברים שלא, רובם לא ישובו בתשובה כאן ועכשיו. זה דברים שהם לדורות. הילדים שלהם, אם יהיו, הם אלה שכבר ישובו בתשובה. רשעים על פתחה של גיהנום אינם שמים בתשובה, נפש האדם לא שמה כל כך מהר בתשובה. גם שבית המקדש יהיה פה מול העיניים, יהיו כאלה שעדיין לא יכירו בטובה. אבל בסדר. בסדר. המציאות פה הולכת ומתקדמת, זה חלק מהרעיון. המציאות הולכת ומתקדמת, וכל כל הרישה כולה כעשן תכלה. כל הרעשים האלה כלום לא הזכרו בהיסטוריה. כל שונאי ישראל שעכשיו נלחמים נגד העם ישראל, אנטישמים, הם אבק אדם, הם לא קיימים באמת. הם פיזית, הם נמצאים פה בעולם, אבל רשעים בחייהם קרויים מתים, בחשבון הנצח לא ישאר מהם כלום. תגידו, וואו, מה אכפת לי חשבון הנצח, אבל עכשיו כיף להם. גם עכשיו כבר לא כיף להם. וזה גם מה שקורה בתוך עם ישראל, להבדיל. גם אותם... אנשים ששונאי הזהות היהודית וחושבו שהם שונאים עכשיו גם את ביבי או שונאים את הכוחות הדתיים והלאומיים וזה, הם נהפכו פניהם כשולי קדרה, קראו חזל, או שכל המתנגדים לדוד ראו איך דוד מצליח, איך ארון ברית השם נכנס בזכות דוד, והם גם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, ו... הם הופכים להיות אנשים מרירים, שרובם מבוגרים, וזה מה שהם יזכרו בחייהם. איך כל מה שהם האמינו בו, ברמה הלא טובה, כל העולם הזוי שהם חשבו שאפשר לבנות פה, עולם שלא רוצה את הצד הערכי, הפנימי, הרוחני, אלא עולם שרק רוצה את הצד החומרני, ללא כיוון, ללא מטרה, עולם עולם, אפל שבלי אלוהים שהם חשבו שאפשר יהיה ליצור פה, ואז הם חשבו שהזהות היהודית היא מפריעה לעולם המדומיין הזה שהם רוצים לבנות, הם יראו שזה לא עובד ככה, שהקדוש ברוך הוא מוביל את עמו, עם ישראל הולך ומצליח, והרישה כולה כעשן תכלה. שוב, חלקם מיעוטם יבינו את זה בעולם הזה, חלקם או רובם יבינו את זה בעולם הבא, לא מטריד אותנו. בכל מקום, בלילה הוא נדדה שנת המלך, העולם כולו הולך ומתנודד, ואז כאמור יש לנו את התהליך, כן, שאומרת הגמרא, למה נדדה שנת המלך? אמר רבה, נפלה למילתא בדעתי, התחיל אחשוורוש לשאול, אמר, מד כמד נזמין את האסתר להמן, למה האסתר הביאה את המן למשתה? דילמה, עצה קשק לי, אולי להוא גברה למקטלה, אולי בעצם עושים פה איזה תחכים להרוג אותי? אחרי זה אמר, יחי, אין גברה רחים עליי דה ומודיע לי, אין איזה מישהו שיכול להודיע לי, ואז הוא מביא את ספר הזיכרונות ונזכר במרדכי. מה שכבר רוצה להגיד זה, שוב, שהתהליכים שעם ישראל נושא, זה תהליכים שהם לכאורה באינטרסים הקטנים של החשברוש, של התרבות החשברושית שם עם כל הבלגנים שלה, היא בסוף מסתמכת בתוך עצמה, ועל ידי זה... סתם לשליח את זה פה, לאמריקאים יש את האינטרס שלהם לנצח פה את איראן, אבל בסוף זה, הכל מתחבר יחד, בסוף זה מביא מול עינינו לראות את התשועה הגדולה, ואז מסיים, ויאמר המלך, כמעט מסיים, ויאמר המלך ואמר לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם יום השני משתי היין, מה שאלתך אסתר, מה תינתך, מה בקשתך, את חצי המלכות ותעש, ואז אומרת אסתר, ואת אומר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשלתי ובקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד ולהרוג לאבד, ויאמר המלך שבראש, אומר אסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו לימו לעשות כן, ואת אומר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה, אומרת הגמרא, אמר רבי אליעזר מלמד שהייתה מחווה כלפי אחשוורוש, היא בעצם הצביעה על אחשוורוש, אבל בא המלאך גבריאל וסתר את ידה לכיוון המן. הרעיון העמוק מאחורי המדרש הזה, האסון הגדול של העולם זה המלך אחשוורוש, זאת אומרת, התרבות האחשוורושית, התרבות שהעולם נמצא במתוכה, זה האסון, אבל אי אפשר עוד להפיל את זה, זה תהליך ארוך, זה משהו שיקח עוד דורות, בינתיים המלאך גבריאל, בשביל התגברות, הוא המלאך, בשביל מלאכה, כאילו, למקד את האידיאלים הגדולים, במה שאפשר לעשות עכשיו. ואם זה אסתר וזה מרדכי, היכולת של אנשים, בתוך כל האסתר, להבין את מגבלות הכוח, להבין איפה אפשר לפעול, או איפה אי אפשר לפעול, לעבוד בצורה מתורכמת, במסירות נפש, ובסופו של דבר, להצביע על הנקודה, לפעול עם אל איפה שצריך, ולקדם את המציאות. זה לא הסוף, כמו שכולנו יודעים. אומרים, הגמרא, אומרת הגמרא, למה אנחנו לא אומרים הלל בפורים? כי הקטה עבדי אחשוורוש שלנו, אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. לא הגענו לישועה שלמה. גם עכשיו שיהיה ברור שאיראן נופלת, אנחנו לא סיימנו פה את המלאכה, בית המקדש עוד לא נבנה, שבית המקדש ייבנה את המאבקים שלו, אבל עוד בדרך, יש לפנינו אויבים חדשים, וזה הדרך תהיה עוד מפוטלת. אבל אנחנו שמחים כל שנה ושנה על זה שהמציאות התקדמה, ומרדכי היהודי רצוי לרוב אחיו, כמו שכולנו יודעים, לא כל אחיו, מבטיח לכם שגם אחרי המלחמה והניצחון האדיר הזה, יהיה עדיין את הקולות הרקע של הכלבים שנופחים כל הזמן על השיירה. תחשבו שוב על מרדכי, אחרי כל מה שהוא עשה ופתל, עדיין היה, לא, לא יודע, זה הפגנות מחוץ לבית של כל המתוסמכים פסיכולוגית, שעכשיו העולם שלהם מתמוטט מול עיניהם, ועכשיו הם גם עוד יותר סוני את מרדכי, שגם הביא תשואה. הסתכלתי קצת ברשת החברתית, בתגובות שיש של כל הקפלניסטים למה שקורה עכשיו. זה פשוט משהו שדורש, ברור לי, טיפול פסיכיאטרי. אתה רואה, משהו ברמה המונית, פסיכוזה המונית. אנשים עצובים בזה שישראל מנצחת, ברמות האלה. וגם מי שכן מנסה לתלות את זה בכל מיני דברים אחרים, ולהסביר שזה בעצם טראמפ, יש לו איזה אינטרס לדפוק את ביבי, ולכן הוא עושה את זה ככה, וביבי רוצה לעשות נצח בבחירות, וזה הכל, כמו שיש כזה ביטוי של הרב קוק, גמדים קטנים תרוטי עיניים. אנשים כאילו שנשארים, לא משנה מה קורה, הם נשארים למטה. אנא, אני פונה פה לצופים ולשומעים, אל תהיו כאלה, אל תהיו כאלה, אל תהיו אנשים שיזכרו במגילת אסתר של דורנו, בתור אלה שהשתתפו בסעודה של אותו רשע, שקרו והשתחוו לאמן, ושמים היו, לא, עדיין לא, היו עם מרדכי. תהיו עם אלה שהיו עם מרדכי. תהיו עם אלה שהיו עם אסתר, אותם, שם אתם צריכים להיות חקוקים, וככה מסיים את הגמרא. תחת הנעצוץ יעלה ברוש, ותחת הסרפד יעלה הדס, והיה להשם לשם, לאות עולם לא ייקרץ. תחת הנעצוץ, אומרים חזל, תחת המן הרשע, שעצה עצמו עבודה זרה, דכתיב ובכל הנעצוצים ובכל הנעלולים, יעלה ברוש זה מרדכי, שנקרא ראש לכל הבשמים, תחת הסיפה, תחת ושתי הרשע, יעלה הדס, זו אסתר הצדקת, שנקרא הדסה, והיה להשם לשם, זה מקרא מגילה, לאות עולם לא ייקרץ, אלו ימי הפורים. ימי הפורים הללו יזכרו לדורות בעם ישראל, ימי הפורים שלפני 2300 שנה, וימי הפורים של שנת תשפ"ו. על אותם כוחות שיושיעו את עם ישראל, וברוך השם, זוכים, משם עם ישראל ילך, ובהיסטוריה אחרי זה הקימו את בית המקדש השני, וגם אז היה נפילה, יצאנו לגלות, ושבנו שוב, ובעזרת השם, גם ייבנה בית המקדש השלישי, שיהיה לכולנו פורים שמח.